מה קשור זיו שילון בפודקאסט מדברים קריפטו? כן, זה ככל הנראה השאלה שעוברת לרובכם בראש ברגע שהפעלתם את הפרק, אבל תתפלו, יש קשר. כי בעוד שאת זיו שילון אתם מכירים כדמות ציבורית שמשויכת עם הצבא, עם תמיכה בחיילים, עם עידוד ועם יזמות ועם העוצמה של לקום בחזרה מפציעה קשה כלוחם, הוא עכשיו חוזר אלינו בכובע של יזם בתעשיית הקריפטו, משקיע פרטי בתעשיית הקריפטו, והוא בא כדי לשתף את המסלול שהוא חווה, בין אם זה עם ההיכרות הראשונית עוד בבית חולים שהייתה לו עם ביטקוין, ההייפ של 2017 וכיצד השפיע עליו, השותפים שהכיר בדרך ולימים הקים את המיזם, הפטישים הכבדים שהמיזם שלהם חטף והיכולת של זיו ושותפיו להתמודד מולם, עד שהם הגיעו למקום טוב יותר, למקום ברור יותר, בו הם נמצאים כבר היום, לקראת קפיצת מדרגה. אם זה לא מספיק, דיברנו גם על השפעת המלחמה, על זיו, על שותפיו, על הסטארט-אפ שהוא מנהל, ועל החברה שהוא הקים גם בתחום הקריפטו, והיו פה המון המון טיפים לחיים, שאני יודע שיספקו לכם ערך רב. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שזיו ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות. אתם ילדים גדולים, אז קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ובצעו את המחקר בעצמכם. אם אתם מעוניינים ללמוד לעומק על תחום הבלוקצ'יין והקריפטו ולהרחיב את הידע שלכם, לשדרג את הקריירה שלכם, להגדיל את הסיכויים שלכם להצליח במסחר ובהשקעה, אני מזמין אתכם להצטרף לאקדמיה שלנו בקריפטו ג'אנגל. יש לכם לינקים להכל בתיאור הפרק עם כל המידע, ויועצי הלימודים שלנו יוכלו לסייע לכם בבחירה שמתאימה לכם. ועכשיו, קבלו את זיו. מה קורה זיו?
מה העניינים בן?
איזה כיף שאתה פה,
ברוכים הבאים. איזה כיף להיות פה.
באמת ברוכים הבאים לפודקאסט.
תודה רבה.
Long overdue. אני חושב שלהרבה אנשים זה יהיה הפתעה שהם מן הסתם מכירים את ככל הנראה את התדמית הציבורית שלך, את המעורבות שלך, את העזרה שלך וכולי, והם כנראה יופתעו לגלות, תקן אותי אם אני טועה, שאתה גם בתעשיית הקריפטו.
זה בכובע שהוא די בצללים אצלי, אבל אני קודם כל קורא ועוקב הדוק שלכם על כל החלקים השונים של הפעילות, וזה באמת כיף גדול להיות כאן, כי אני חושב שהם אתם עושים שירות אדיר לאנשים כמוני לפני 5 שנים, שאין להם, לא היה להם מושג, אפילו יותר כבר, הזמן עובר מהר מדי, שלא היה להם מושג מה זה העולם תוכן הזה שנקרא קריפטו, בלוקצ'יין בכללי, או טכנולוגיה וכל מה שמסביב, ובסוף דרך ככה פעולות קטנות יומיומיות לאט לאט לומדים, וזה באמת באמת כיף להיות עוקב הדוק אחרי התוכן הזה, וכן, זה, אני בטוח שזה יפתיע הרבה מאוד אנשים, אני ממש חזק, לפחות מהצד שלי בתעשייה הזאת, בפחות או יותר 3 שנים האחרונות, חצי אינסטיטושיונל עם כמה חברות בתחום, וזה תחום שההתפתחות שלו מרגשת אותי כל יום מחדש, אני חייב להודות.
אותך ואותנו, וכמובן תודה רבה על הפרגון. בוא, לטובת המעט אנשים שככל הנראה קיימים, שהם לא מקימים, מכירים אותך, אתן קצת על הרקע שלך לפני עולמות הקריפטו, ואז בעצם ניכנס כבר למתי נחשפת לתחום לראשונה, מה הייתה החוויה שלך?
אז אותי מכירים כזיו שילון שהוא פצוע צהל, איפשהו בשנת 2012 הייתי מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי, ביום האחרון שלי בתפקיד בעזה, נכנסנו לפעילות מבצעית שכל מטרתה אגב הייתה לוודא שאלמנטים שהובילו להתקפה בשביעי לאוקטובר לא מתרחשים בסמוך לגדר המערכת, ושם ממש בסוף הפעילות פוצץ עליי מטען חבלה, נפצעתי מאוד קשה, אנוש למעשה, איבדתי יד אחת, היד השנייה הצליחו איכשהו לחבר אותה, הייתי בשיקום מאוד מאוד ארוך בבית חולים, כמעט שנה של שיקום בבית חולים, ששם אגב בפעם הראשונה קיבלתי את הזמן לקרוא על מוצר שהוא מוצר מוזר שנקרא ביטקוין, איפשהו בשנת 2013 שכבתי בבית חולים, חבר הראה לי איזה כתבה כזאת, וזה היה ממש איזה משהו שמשחקים בו באינטרנט בטוקנים, אז בימים ההם לא יומן, שכאילו קצת פחות מעשור אחרי זה כבר עם כל התשתיות שאנחנו מכירים, אבל עברתי שיקום מאוד מאוד ארוך, וכשהשתחררתי מבית חולים, אז התחלתי ללמוד לימודים אקדמיים ברייכמן, סיימתי תואר במשפטים, הקמתי שתי תוכניות חברתיות בזמן התקופה שלי כסטודנט, סיימתי את זה ואז הקמתי חברה שהתגלגלה כמה פעמים, בסופו של דבר הגענו למוצר בחברה שנקראת Tower Goods, שיצרנו בו את הסוג של מרלוג וירטואלי ראשון מסוגו בעולם, אפשרנו ל-SMEs, לעסקים קטנים באזורים שהם קרובים אחד לשני, לאגד צירים לוגיסטיים בשביל לחסוך להם בעלויות, כשהם שולחים למידיום ולארצייז אנטרפרייז בקצה השני של המדינה. ממש בסוף גם יצרנו אלגוריתם שהוא היה ייחודי מסוגו בתקופה הזאת, שיודע לעשות balancing supply demand, שהסופליי תמיד בא מ-SMEs, והדימנד הוא ממידיום ולארצייז אנטרפרייז. כל חיי היה עסקיים, חייתי בעולם הזה של tech B2B, אחרי 4.5 שנים מכרנו את החברה לחברה לוגיסטית בריטית מאוד גדולה, ואחרי האקזיט היה לי סוג של שנתיים של exploring, שבהם בפעם הראשונה ממש נכנסתי לעולם התוכן של קריפטו. היום אני גם מנכ"ל של חברה שנקראת נימבל, של חברת פינטק, שגם היא מתעסקת traditional B2B, אבל יש לי פעילות קריפטו שאני סופר אקטיבי בה, של חבר'ה מדהימים שגם השקעתי וגם הקמתי איתם את הפעילות.
אז רגע, אז לפני שאני אכנס אליהם באמת, אז אתה אומר שהפעם הראשונה שנחשפת לביטקוין הייתה ב-2013, במשהו יותר נישתי, שולי, שככל הנראה לא הקדשת לו יותר מדי מחשבה.
אפילו לא טיפה, זה מרוב שיש לך זמן בין לבין, בין טיפול לטיפול, בין אין לך כבר מה לעשות. אז אתה, או שאתה רואה שידורים...
סופרנוס.
סופרנוס או שידורים חוזרים, כי יש את הטלוויזיה הזאת בבית החולים, שאתה בגדול משדרים לך מה שהם רוצים. אז היה שם, אני לא אשכח שכשהשתחררתי מבית חולים, אמרתי לעצמי, אני לא רואה סברי מרנן בחיים יותר. הייתי רואה את זה בלופים, עונה אחרי עונה. ובין כל הזמן המת הזה, אז ככה התחיל קצת יותר העולם תוכן של הרבה מאוד כתבות באינטרנט ואתרים כלכליים, וזה היה משהו שתמיד התעניינתי בו. אז אני ממש זוכר את הרגע שבו קראתי על הדבר הזה שנקרא ביטקוין פעם ראשונה.
ואז בעצם ב-2017 היה הפעם הראשונה שנכנסת להייפ והתחלת ללמוד לא רק על ביטקוין, אלא גם דברים נוספים מעבר לו.
נכון. עכשיו, ב-2017 לא היו כל כך הרבה פרויקטים כמו שיש היום, בטח לא Layer 2 ו-3, ואיתריום היה אחר לגמרי, וביטקוין אחר לגמרי, אף אחד לא דיבר בכלל לרשתות לייטספיד וכו', היה פה אירוע אחר לגמרי, אבל העולם הזה התחיל להתעורר למקום שבו יש את הקור של הקור, ומעבר לקור של הקור מתחילים לצוץ פרויקטים מעניינים שפתאום מבליטים את מה מהות הכלכלה הזאת, ושם זה כבר התחיל ממש לעניין אותי. לא נכנסתי בשום צורה שהיא ברמה הפיננסית, לא כמשקיע ולא בפרויקט שממש התעסקתי בו, אבל קצת ככה התחלתי ללמוד את התחום, ואיפשהו בשנת 2000, סוף 21 בקורונה, ככה חזרתי אחרי איזו תקופה בארצות הברית, אחרי שכבר מכר את החברה הראשונה, אז אמרתי עצי אני חייב שתהיה לי פעילות כזאת, ומשם זה התחיל לנוע לכיוונים שהם יותר חלק מרכזי מהחיים שלי.
מגניב, אז בעצם תוך כדי ההייפ של 2017, אתה עדיין עם הסטארט-אפ שלך הקודם, מטפל באקזיט, ואיפשהו בדרך פגשת את אלון ולוי, נכון?
נכון. אז יש לי היום שלושה שותפים בפעילות הזאת, מלבד משקיעים, ואור, שאגב, הכרנו מקורס ממפיים, ועשינו עוד כמה דברים ביחד בשנים האלה, הוא למד איתי גם בתואר, סיימנו ללמוד ביחד, פצלו דרכנו, אני הקמתי חברה, הוא הלך ללמוד תואר שני ב-LSE בלונדון, בכלכלה, ואחרי שהוא סיים את הסיבוב שלו, חזר לארץ, אמרנו, בוא ניכנס לתחום הזה ביחד, ואז פגשנו את אלון ולוי דרך חבר משותף, ויחד הקמנו גוף, חברה שקוראים לה רובדו, שכל האג'נדה שלנו הייתה להגיע ולהסתכל על העולם תוכן הזה של מסחר בקריפטו, בפרספקטיבה שעד היום אגב היא לא קיימת בצורה ממוסדת, שהיא בין הריטייל, שזה כל אחד ואחד מאיתנו, שפותח ארנק בבייננס וסוחר בסנטרלייז, או אונצ'יין בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, במידה ואתה יודע מה לעשות שם, לבין אינסטיטושנל, שזה התחיל בהתחלה רק מגופים כמו בייננס, קראקן, ביטפינקס, FTX וכולי, למקום שבו היום גופים מאוד מאוד גדולים כמו בלק רוק ווונגארד וגרייסקל אימצו את הכלכלה הזאת, ואנחנו צופים שגם בנקים אחרים שהם טרדישנל יצטרכו איזה שהם מחלקות קריפטו כאלה ואחרות, וכל המטרה של רובל זה לתת כלי הוליסטי למיד לבל הזה, בין ריטייל לבין אינסטיטושנל, שמאפשר מסחר וידע לגבי כל המסחר שלך עם כל הכלים השוטפים. אני אתן דוגמה. אם אתה היום טריידר בעולם שהוא יותר אינסטיטושנל ואתה רוצה לסחור במניות, אז יש לך אינטראקטיב ברוקר, ויש לך, אתה יכול להיכנס לבלומברג ולקרוא את כל מה שאתה רוצה, ולקבל אינסייטים, ולסחור בכלים שכולם קיימים היום, מאופציות ודרך חוזים עתידיים. בקריפטו זה לא ככה. בקריפטו, זאת אומרת, אם אתה רוצה ממש לייצר מסחר שהוא גם real time analysis של מה שקורה עם האסט שלך ומה המחיר שלהם, גם בסנטרלייז וגם בדיסנטרלייז, לדעת שיהיה לך כלי שעושה לך איזשהו איגוד של כל הנכסים שלך ויכולת גם בסוף להוציא דוחות. שכרת עכשיו X זמן, רבעון, אתה רוצה להוציא דוחות שאחרי זה אתה יכול להגיש אותם לרשויות המס וגם אחרי זה להצהיר על זה וממש עוד איזשהו צעד לכיוון האינסטיטושנל, אתה צריך שיהיה לך את הכלים, והיום יש סטים שונים של כלים שהם לא מחוברים, רובדו לקחת את כל זה ביחד, וכשאתה טריידר שסוחר בשביל 4, 5, 10 אנשים שהם family and friends, או 20, 25 אנשים בקרן שהיא קצת יותר מוסדרת, אני נותן לך חבילה, שנותנת לך גם אינסייט, גם כלים, וגם יכולת להתפמשק לכל הטכנולוגיות החדישות, שפשוט תוכל לסחור כמו טריידר בשוק הטריידר שלנו.
והכלים האלה, אם אני זוכר נכון שסיפרת לי לפני שלחצנו על הפליי, זה בעצם גם כוללים אלגוריתמים למסחר, זה נכון. של הזדמנויות, אז למעשה אתם מנסים באמת לתת את המעטפת המלאה לקרנות שהן יותר במיד סייז, לא הכי גדולות, לא האדם הקטן, והכלים האלה מורכבים, כמו שאמרת, מהאינסייטים, בעצם מהמחלקת המחקר נקרא לזה ככה, מהאלגוריתמיקה שמזהה הזדמנויות בשוק, מהניהול הנכסים בזמן אמת והניטור שלהם ואיפה הם נמצאים וכל הדברים האלה, ועד לרמת התיעוד והיכולת גם לדווח על זה בצורה חשבונאית תקינה ולרשות המיסים.
לגמרי, ועוד משהו אחד שהוא מאוד חשוב בהקשר הזה, בניגוד לניתוח של אנליסט של חברות ביותר טרדישנל מרקט, שבאים בודקים פרמטרים, יחסי הון, יחסי חוב, צמיחה, וכל האלמנטים שעל פיהם מנתחים חברה בעולם הרגיל. בקריפטו יש עוד עולם תוכן שלם שהוא מאוד חשוב בניתוח, וזה כל היבט של עוצמת וחוזק הקוד מבחינת היכולת חדירות שלו. בסדר? כי יש לנו היום המון פרויקטים של פרויקטים חדשים, שאתה רוצה להכניס כסף לפרוטוקול. אחד מהדברים הראשונים שבעין מזוינת, אם יש לך את היכולת, כי יש סייבר לבדוק, זה כמה הפרוטוקול הזה פריץ. אם אפשר בכלל להיכנס אליו, לחדור אליו, לנסות לקבל אליו אפילו איזשהו באונטי בשביל למצוא את אותם נקודות חדירה. לטריידרים טובים ככל שיהיו, אין היום את העין המזוינת הזאת להגיד, הפרויקט הזה הוא פרויקט טוב, המחשבה שלו היא מאוד מאוד טובה, יש לו כיוון וחיבורים לכמה בלוקצ'יינים שהם מאוד גדולים, אבל הקוד על הפנים, יש הרבה פרצות, אפשר לגנוב לי שם כסף בקלות, כי מי כמוך יודע, ואני עוקב אחרי התיעודים שלך לאורך השנים, כל פרצה כזאת בפרויקט מורידה משמעותית את הטראסט של כל אחד ואחד מחברי הקהילה של אותו פרויקט, ויכולה אפילו לפעמים לפרק אותו לגמרי, למרות שהוא באמת פרויקט טוב, ולכן העולם תוכן הזה של אודיטינג לא מהצד החשבונאי, אלא מהצד של קוד והבנה איך הפרוטוקול בנוי, כמה, באיזה עוצמה הוא בנוי, שיש לך ממש חוקרי סייבר שיודעים להגיד, זה פרוטוקול פריץ, זה משהו שאנחנו רוצים לתת לטריידרים שלנו כעוד איזשהו כלי, לתת להם ככה רמות ולבלים של הבנה, כמה הפרויקט הזה הוא גם מבחינת הטכנולוגיה, כי זה המהות של קריפטו, לדעת גם שכל פרויקט טוב ככל שיהיה ברמה האופרטיבית, הוא חייב להיות מחובר לטכנולוגיה מאוד טובה ויציבה, כמה הוא פריץ, כמה הוא יציב, וכמה באמת בטוח להשקיע בו מעבר להיותו מגניב.
חד משמעית, ובאמת בקונטקסט הזה עירחנו פה בפודקאסט גם את דדי לויד, מנכ״ל סייברס, שתיאר קצת את הניטור בזמן אמת של פעילות האקינג ואיך אפשר לעצור אותה, וגם את עומר גרוסמן מאופן זפלין, אחת מהחברות הכי גדולות שעושות את האודיטינג לקוד, כדי באמת להסביר יותר לעומק את התהליכים הכל כך חשובים שקורים שם ומאוד מאוד משמעותיים. אבל בעצם אתם עשיתם כברת דרך ארוכה בשנים האלה. קיבלתם עם להיות בלנט הרבה מאוד אגרופים, הרבה מאוד שינויים, פיבוטים וכולי.
נכון.
אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד ואליובל, מאוד מאוד בעל ערך עבור המאזינים והצופים, כן לקבל קצת את החוויה שלה בפנים, כי הרי בהייפ, כשהכל עולה והכל חיובי ב-2020 ו-2021 והכל מתפוצץ ואתה על גג העולם, זה נראה כאילו לא משנה מה אתה עושה ולא משנה איזה טעות תעשה, לא יהיה לה באמת מחיר שהוא מהותי. ואז 2022 מגיעה, רבעון ראשון עדיין יש את אלה שבשעננות וחושבים שאנחנו חוזרים לעלות, מנפיקים עדיין את המטבע שלהם או את ה-NFT שלהם ואומרים הנה זה בא, הנה חוזרים למאה וכולי וכולי וכולי, ואז בום פטיש חמש לתוך הראש.
אז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
אז אני חושב שזה באמת יהיה ווליובל גם כמשקיע פרטי, אבל בעיקר כיזם בתוך התעשייה שחי אותה וחי את הביקושים ואת השוני שלהם, ופתאום אתה נתקל מול קיר, אין לי מי לדבר על הדברים שבנית ורצית. תאר לי קצת מה היה החזון הראשוני, איך הוא התפתח, מה היו הפטישים שקיבלתם לאורך הדרך, ואיפה אתם היום?
אז כשאנחנו נפגשנו, זה היה איפשהו ב-2021, מה 2021 החלטנו להתאגד לדעתי, זה היה ממש התאריך, ושם עוד נתנו חצי שנה של מסחר, בכסף שלנו, מסחר של כמה משקיעים, וצריך להביא תוצאות מטורפות, אתה מסיים את השנה עם איזה 136% מעל הביטקוין, עם אלטקוינים מאוד מאוד טובים שהשקענו בהם וקפצו בעשרות אם לא מאות אחוזים, ואז ב-2022 אמרנו אנחנו שם, אנחנו חזקים, ניהלנו חשבונות מנוהלים, אפשר להתחיל להקים קרן, גידור, שהיא למעשה תהיה סוג של דיזיין פרטנר של רובדו, בפיתוח כל אותם כלים. כל הזמן הראש שלנו אמר, אנחנו, בגלל שאין יותר מדי מי לעבוד איתו בתעשייה, ואנחנו מסתכלים כל הזמן 3-4 שנים קדימה, אז אנחנו צריכים לייצר איזשהו גוף שהוא יהיה הדיזיין פרטנר האולטימטיבי שלנו, שנדע איזה כלים טריידר שהוא בין ריטייל לבין אינסטיטושנל צריך בשביל באמת להתנהל ביום היום שלו בצורה טובה. ואז רצינו להקים את הקרן, ואז הפטיש הראשון הגיע, בדמות אני חושב הטרה לונה, וכל ההיפרדות שם, ואני לא אשכח את הלילה הזה, שהמטבע בית הפג, ואנחנו באיזה 3-4 לפנות בוקר כזה מדברים, הייתה לנו שם גם חשיפה, והיה לנו אמונה מאוד מאוד גדולה במתודולוגיה הזאת, כי בסך הכל, הנה, אגב, זה אחד מהדברים שדיברנו עליהם בהיבט של אודיטינג וסייבר. זה פרויקט שכשאתה מסתכל על כל האלמנטים שלו, זה אחלה פרויקט, זה מחשבה, זה היכולת לאזן בין פולים, היום, בדיעבד לא, אבל אז, לפני ש...
גם אז.
אז זהו, זה בעיני המתבונן. אבל, אבל אני, לפחות בתפיסה שלי, היכולת שלנו לייצר איזשהו אלגוריתם וסמארט קונטרקט, שיודע לאזן בצורה עצמאית, זה מחשבה, עזוב שנייה את האופן שבו הפרויקט היה בנוי, זה מחשבה שהיא צופה פני עתיד, היא מעודדת כלכלה, שהיא בריאה יותר והיא יעילה יותר, זה לפחות היה בתפיסה, וזה היה הפרויקט אחד הגדולים אז באותה תקופה, ואליו נחשפנו אגב בהקשר של סם בן כוון פריד, אז כבר הפקנו את הלקחים, וכל מה שהיה קצת חצי מסוכן, העפנו את הכסף שלנו החוצה, אבל אז אחרי זה קיבלנו עוד פטיש ועוד פטיש, ממקום שבו אנחנו כבר אומרים, הנה אנחנו שנייה לפני להקים קרן גידור, יחד עם שותפים שמנהלים אותה בחול, ומכניסים לשם כסף עם משקיעים וסוחרים, התרסקנו למקום שבו כמעט סגרנו את החברה. זאת אומרת, נשארנו איזה חודשיים בלי משכורות, אף אחד מאיתנו, כמעט ולא נשאר כסף בחברה. אחרי המכה אני חושב של הבנק, של סיליקון ולי בנק שקרס, שם כבר ממש היה לנו איזה חודשיים שעבדנו בלי משכורות, בקושי הוצאנו כסף מהכיס, כאילו אני הוצאנו כסף מהבית בשביל לממן את השאריות של המשרדים שלנו, ואז שם היינו צריכים לקבל החלטה. ואני חושב שברגעים האלה, לא רק יזם ברמה אינדיבידואלית נמדד, אלא צוות. וישבנו כולנו באיזה בית קפה ואמרנו, לא משנה מה, אנחנו לא מוותרים על זה, אנחנו מוציאים תוכנית, וכל אחד עושה משהו טוב בו, ומצליחים להרים את האירוע הזה מחדש. אני זוכר שלוי ישב בחדר 4 ימים, הוא רגיל לדברים האלה, הוא 8200 קלאסי, ואלון שותף נוסף ששירת במצוב, שניהם ביחד דיברו כל אחד בחדר שלהם, לא יצאו מהחדרים 4 ימים, הגיעו עם איזושהי תוכנית על איך אנחנו מתחילים להניע מחדש את הגלגל הזה יותר לכיוונים של מרקט ניוטרל, בהיבט של מסחר וכל הכלים שמלווים אותו, ומאותו רגע כזה ממש ממש בנינו לאט לאט עם עוד משקיע ועוד בן אדם שמאמין, בתקופה שבה היה קשה לאנשים בכלל לדבר איתך על זה, כי הכל התפרק למטה וכולם היו דבולים כמו טיון, כי אתה יודע מה, זה ברגע שמשהו מגיע לעיתונים ונהגי המוניות מתחילים לדבר על ה... ראית את הביטקוין? שם אתה יודע שאתה כנראה צריך לצאת. אז אנשים היו כבר באמת יחסו בהייפ של ה-64 אז והתרסקו למטה, ואצלנו בסוף זה הגיע למצב שכשהביטקוין היה ב-13 והיית יכול לקנות אותו בדיסקאונט ב-ETF באזור ה-8.5, אז קנינו.
ב-GBTC,
נכון.
בתעודה, כן.
בתעודה, אז קנינו וקנינו חזק, והתחלנו להקים מחדש את כל התשתית, והגענו לרגע שממש היום, בתקופה הזאת, 2.5 לפני שהיה את ההתפוצצות הגדולה, כבר היינו עם שותפים, שזה קרן בגיברלטר, ייחודית מסוגה, אגב, במבנה הרגולטורי שלה, זה נקרא PCLP, Protected Selling Limited Partnership, שמאפשר לנו לעבוד כתצורה של שותפות וחברה, כל היתרונות של כל אחד ואחד מהגופים האלה, ולמה גיברלטר? כי הם מאוד מאוד קריפטו פרנדלי. יש להם בתפיסה הרבה מאוד מוטיבציה לעודד חוקים שמכניסים חברות פנימה שמתעסקות בתחום הזה, והיום אנחנו גם בקרן בגיברלטר מנהלים מיליוני דולרים, וגם פה בארץ כבר פיתחנו חלק מאוד מאוד גדול מהכלים, יש לנו כלי שיודע לעשות ממש מוניטורינג וזמן אמת מידע על כל אחד מהנכסים שלנו, לא משנה באיזה בלוקצ'יין נמצא, לא משנה נמצא ב-DeFi Pools או ב-Centralize, וכנראה את כל שאר הכלים שתיארתי, ואני חושב שהנקודות באמצע היו נקודות ש... בסוף כשאני שואל את עצמי מה הדבר המרכזי שאני לוקח מזה, זה את ההבנה בעולם תוכן, את ההבנה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, חצי דתית בעולם תוכן הזה, כאילו שמנו מסך על העיניים, לא נתנו לאף אחד להסיט את המחשבות שלנו מי, זה לא יקרה, זה ייפול, זה נכס שהוא סכם, זה נכס שהוא פרוד, לא. הבנו שחלק גדול מהכלכלה העולמית בסוף הולך לעבור זליגה לאזורים האלה, היום יש הרבה מאוד אזורים בכלכלה הישראלית שהם לא יעילים, אני לא מדבר לך, לא הישראלית העולמית, שהם לא יעילים, החל מאיך אתה מחלק בניין ברמה של השקעות של 100 אנשים, ודרך איך התעודת זהות שלנו בכלל בנויה ועל איזה רשת היא יושבת, כל הדבר הזה, כשמסתכלים על בכלל הטכנולוגיה של בלוקצ'יין ועל היכולת לראות איך לאן הקריפטו הולך בזמן הקרוב, הבנו שיש פה משהו הרבה יותר גדול רק מהחצי הייפ הזה של NFTs וקופים על ציורים ששווים X כסף, וזה מה שהשאיר אותנו חזקים, כי כשאתה מאמין ברעיון, בסופו של דבר כמה במפים שלא תוכל לראש, אתה יכול להמשיך לצעות קדימה.
אז קודם כל זה באמת מדהים, אתה יודע, אני באמת נמצא בצומת מרכזי בתעשייה, ואני פוגש יזמים ומשקיעים וסוחרים ואת כל הקהלי יעד הפוטנציאליים שאתה יכול לחשוב עליהם, ואם יש משהו שתמיד מעודד אותי לראות זה באמת הגרעין הזה של האמונה, של הסימון הזה שנופל, שאתה מבין שיש פה משהו שהוא פשוט גדול מאוד והוא נמצא בשלב הצמיחה שלו, שלב החלוציות שמביא איתו גם קשיים ואגרופים ופטישים ודריכות וכל הדברים ה... קשוחים יותר, גם אצלנו בקריפטו ג'אנגל, כן? לא הייתה תקופה פשוטה בכלל להמשיך ליצור תוכן בצורה עקבית, יומיומית, ככה עבור התעשייה.
אני ממש זוכר את זה, את הכתבות שלך בלמטה של הלמטה, שאני קורא את זה ואני אומר, צדיק בסדום.
כמו הנפילות במטבעות שנפלו ב-70%, 80% מהשיא, במקרה של ביטקוין, אז ככה גם הטראפיק באתר, כן? זה פתאום אתה משקיע את אותה אנרגיה, אבל התמורה שאתה מקבל היא... לא מתקרבת לזה בכלל.
לגמרי.
וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לראות ביזמים, ומאוד מעריך את הדרייב, את הפייט, את הדיימונד הנדס, של להבין שיש פה משהו שאתה הבנת, אחרים עוד לא הבינו, ואתה דבק בזה, אז באמת מגיע על זה את השפו, זה לא
מובן אליו בכלל. אני חושב שמה שאמרת עכשיו גם מוביל אותי, כאילו להסתכל על ההיסטוריה. אתה יודע, בשנת 2000, שאנשים התחילו להשקיע באינטרנט, אז זה היה חבורת הזויים, כמו שאנחנו פחות או יותר פה היום, ואמרו להם, עזבו, אנשים ידברו אחד עם השני דרך מחשבים, זה לא יקרה. ואנשים עברו שם, תקופה שגם בהתחלה של האינטרנט היה הרבה מאוד סכמים והיה כלכלה שהיא לא ממוסדת ותעשייה שהיא לא ממוסדת והרבה מאוד פרצות ודארקנט וכו', ועל הדבר הזה התפתח הדבר המדהים הזה שאנחנו רואים היום, שכל העולם הפך להיות הרבה יותר גלובלי בזכות האינטרנט, וכשאתה נכנס לעולם תוכן מהסוג הזה של בלוקצ'יין קריפטו, ואתה יודע בתפיסה שיש אחוז אחד שזה יהיה האינטרנט של שנת 2000, אתה צריך להיות ממש 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 קונסרבטיבי, בשביל לא לזרוק לשמפני. אני לא מדבר רק על הכסף, אלא גם על לנסות להבין ולהסתכל ולחקור לאן העולם תוכן הזה הולך.
וזה שלא לומר גם בכלל את הצד השני של המשוואה, כן? כי מן הסתם יש את הגישה השמרנית שבאה ואומרת, או שאני מתעלם מזה, לא אוהב את זה וכולי, או שאני שם קצת כביטוח למקרה שאני טועה ולמקרה שהמערכת הפיננסית אכן תקרוס, אבל יש גם את הצד השני, שאם באמת יש פה אנשים שגם הם חלוצי האינטרנט, הם ליטרלי, גם טים ברנרס לי, ליטרלי הבן אדם שהמציא את הוורלד ווייד ווב, את הדפדפן שאנחנו היום משתמשים בו כדי לצרוך כל דבר אפשרי, בונה פרויקט קריפטו, מנכ"ל מייסד טוויטר, חברת קריפטו, הכל...
טלגרם, טון.
בול. כל הדברים האלה קורים, ואנשים עוצמים את העיניים שלהם, ולא מבינים שיש פה הזדמנות בין דורית,
נכון.
לעשות שינוי מהותי, לא רק לעצמם, לעון האישי שלהם, לאופי חיים שלהם, למטרות שלהם וכו', אלא לחברה.
כאילו
בסופו של דבר, לאינטרנט, זה מהפכת המידע והתקשורת, שבאמת אפשרה את הגלובליזציה כפי שתיארת, ואת היכולת לנהל את החיים שלנו ממכשיר בגודל של כף יד. מהצד השני, זה גם הביא את הדברים השליליים של חדירה לפרטיות ומעקב וכל הדברים האלה. על אותו משקל יש לנו את זה כאן, רק שהפעם זה מהפכת הערך.
נכון.
והמידע של הערך. ואני חושב שזה פשוט גרנדיוזי, ואני שמח שגם יזמים כמוך ומבינים את זה ומביאים את זה ליותר ויותר אנשים. אפרופו, מביאים את זה ליותר ויותר אנשים, אני כן אשמח, דווקא בגלל שאני יודע שאתה מנכ״ל של נימבל, של חברה נוספת, ובעצם זה, אני משער שזה מהווה רוב היומיום שלך, איך בעצם נראה היומיום שלך במעורבות שלך בקריפטו, בין אם זה ברובדו, ובין אם זה כמשקיע פרטי, כחבר קהילה, איך זה נראה?
אז קודם כל, בהקשר היומיומי שלי, אין יום שאני לא שורף לפחות שעתיים על לקרוא מה קרה בעולם הקריפטו. יש ימים שאני קצת חורג ועושה את זה קצת פחות, חלק מזה בשיחות עם השותפים שלי שחיים את זה כל היום, כל יום, חלק מזה לקרוא כתבות באתרים שכולנו מובילים, חלקם גם לקרוא אותך, וזה באמת ככה עוזר לתת לך איזשהו אינסייט לגבי מה קורה ואיזה פרויקטים מתקדמים, ולשים את הדגש תמיד על הנישה שמאוד מאוד מעניינת אותי. אני חושב שיש שתי עולמות תוכן שהולכים להוביל את כל הכלכלה העולמית ברמת משאב שהוא דומה לאנרגיה שקיימת היום. אחד מהם זה כל העולם תוכן של קריפטו, בלוקצ'יין, בבית של איך הפרויקטים דומים ואיך הכסף זז בעולם הזה, והדבר השני זה בינה מלאכותית ו-AI. אני חושב שקומפיוט הולך להיות בחמש שנים הבאות, שש שנים הבאות, שווה ערך לחשמל שזורם לנו בקבלים, אבל לא בבתים הפרטיים, בחשמל שזורם לנו בקבלים בשביל להניע מפעלים. כי בסוף, ככל שהתעשייה תלך לכיוון הזה שיש את התובנה, כמה AI יכול לשנות פה מציאות, בטח בחיבור ישיר בין שני העולמות, אלה שני העולמות תוכן המרכזיים, שאני היום כיזם שמתיימר, רוצה להיות יזם טכנולוגי, אני שם עליהם את מרכז הכובד ברמת ה-R&D הפרטי שלי. ומעבר לזה, זה תמיד להרחיב את המעגלים. אני חושב שגם ברובדו וגם בנימבל, הכנסנו קרוב ל-100 או 200 אנשים, שלא היה להם מושג בקריפטו, לא היה להם מושג בבלוקצ'יין, לא ידעו בכלל מה זה, לא האמינו בזה, לעולם תוכן הזה, גרמנו לחלקם גם להשקיע כסף, ומי שלא השקיע, אנחנו שולחים לו את הדוחות עד היום, שולחים לו את הדוחות למייל עד היום, תראה איפה היית, אם היית שם כסף לפני 11 חודשים, ובאמת באמת גורמים ל-awareness, אבל שהוא אישי, לא ברמת, אתה עושה את זה מדהים ברמה שאתה נוגע באמת באלפי אנשים היום, ואני חושב שכל בן אדם שקורא אותך ככה, יש איזשהו גירוי להיכנס לתחום, אבל אני תמיד משווה את זה לרגעים שאני יושב בבית חולים עם חייל פצוע אחר. אני תמיד אומר לעצמי, יש לי שני דרכים להשפיע על העולם. אני יכול ללכת ולדבר בפודקאסטים ובהרצאות, ולגעת בעשרות אלפי אנשים, אני משתדל לעשות את זה דרך הרשת שלי, ויש עוד סוג של לגעת ולהחדיר למישהו משהו, וזה הנגיעה האישית. כמו שאני יושב עם חייל בבית חולים אחד על אחד חצי שעה, וזה שווה לפעמים את הלייפטיים שלו, אז גם פה לשבת עם מישהו שכל עולמו זה לבנות בלוקים, ולגרום לו להבין שיש פה עולם תוכן חדש שמתפתח ושווה שהוא יסתכל עליו, וזה מאוד מאוד מספק, כשמישהו אומר לך, אוקיי, הבנתי, והוא כל החיים שלו התעסק רק בנדלן, ואומר, אני משקיע מיליון דולר, או אני משקיע חצי מיליון דולר, או עזוב, פחות בגישה שלו, הוא נפתח לכיוונים הזה, זה אין תחושה יותר נעימה מזאת.
לגמרי, אם יש, אתה יודע, תמיד יש את השיחות, את האבולוציה של השיחות, עם החבר'ה, עם הקרים, עם עניינים, אתה יודע, אני נזכר בבן סמוכה של 2017, שגם כן נמצא בשלבי הלמידה שלו, אבל בשלב שבו המוח מתפוצץ, כאילו זה כל הנורות נדלקות, ואתה מבין שיש פה משהו גדול שקורה, שאף אחד מסביבך עוד לא מבין, ואתה מנסה לתקשר את זה, אתה מנסה להגיד להם, אתם לא מבינים מה קורה פה, אתם חייבים לעשות עם זה משהו, והם מסתכלים עליך כמו משוגע. ועכשיו, אתה יודע, מן הסתם מחזוריות,
הם
אומרים איך לא הקשבנו לך, ואיך לא עשינו את הצעד הזה, אז קודם כל,
מה זה יותר, מספק או כואב, שאומרים, יאללה, איך לא הקשבנו לך?
כואב, לחלוטין כואב.
גם אצלי.
לחלוטין כואב, כי תשמע, אני בן אדם אסרטיבי, אבל אני אסרטיבי עם מי שאני מרגיש איתו הרבה יותר בנוח. את אבא שלי תפסתי מהאוזן, אמרתי לו, שף פה, אתה תקנה ביטקוין, זה הירושה שלי, אין מה לעשות, אתה רוצה תפצל, אתה רוצה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה ביטקוין ותקנה עם החברים וזה. אמרתי להם, תקשיבו, אתם רוצים, דברו איתי, אני אתן לכם
כל הכלים שאפשר,
כל הכלים עם יד על הלב, אבל אני לא מתכוון לעשות את זה בשבילכם, לא מתכוון לתפוס אתכם באוזן, להושיב אתכם בשביל שאתם תעשו שינוי לחיים שלכם.
לגמרי.
לא, זה צריך לבוא מכם.
לגמרי.
זו התפיסה שלי לפחות. התחלת לדבר בעצם על הסינרגיה בין בלוקצ'יין לבין AI, כאשר הכנסת את המילה קומפיוט, שכמובן מתייחסת לכוחות חישוב. למעשה AI מצריך הרבה מאוד אנרגיה חישובית, הרבה מאוד חישובים, כי הוא הולך ומחפש בכל מאגר מידע אפשרי את התשובה האופטימלית לספק לשאלה ששאלת אותו, במקרה שאני עושה את ההקבלה כמובן ל-ChatGPT. איך אתה בעצם רואה את הסינרגיה בין העולמות האלה? כי היום למעשה יש את אלה שיתנו, ובמובן מסוים גם אני ביניהם, יש פה הייפ עצום עם שתי buzzwords מאוד גדולות, בלוקצ'יין מצד אחד, AI מצד שני. איך אתה רואה את הבאזוורדס מתלכדים לכדי באמת השפעה מהותית על החיים שלנו ועל היומיום שלנו?
זו שאלה מדהימה. אני באמת חושב שיש threshold מסוים, שברגע שאתה עובר אותו, אתה יודע שפרויקט הוא כבר פרויקט או תעשייה, תעשייה בת קיימה, או שבאמת אנחנו יכולים להסתכל עליה כמשהו שיבנה פה עתיד בעולם. וכמישהו שמשתמש בכלים של AI, גם ברמת האוטומציות וגם ברמת האינטגרציות, וסוג של embedded בתוך הפלטפורמות שלו, לא רק בעולם הבלוקצ'יין קריפטו, אלא גם בעולם היותר מוזי, אתה רואה שבעולם תוכן הזה, אין לי ספק שאם אנחנו נדע לייצר את היכולת החישובית הזאת, בין אם מחשבים שיש היום, או בין אם בעתיד התפתחות קוונטום למיניהם שיצאו אקסלרציה משמעותית בתהליך הזה, זה עולם תוכן שאין מקום בכלכלה שהוא לא יכול לייעל אותו. וכשאתה יודע שזה המצב, ייקח שנה, ייקח 5 שנים, ייקח 50 שנה, זה ילך לכיוון הזה. מרפואה יש היום את היכולת על ידי כמה איינשטיינים שברמת מה שנקרא הרמה הבאה של ה-AI, לשבת ולמצוא נוסחאות שאולי ימצאו תרופה לסרטן, שלנו אין יכולת לעשות את זה, וגם היכולת של כמה שרתים ללמוד במקביל את השיחה לצורך העניין שלי ושלך, אני לומד עכשיו, אתה לומד, או מפיק משהו, ולידינו יש עוד אלפים שלומדים, וכל אחד מלמד אחד את השני, זה משהו מטורף, וכשאתה מבין את זה, אתה מבין לאן זה יכול לקחת את האנושות, ומה הבאונדרס שצריך לשים על זה, אתה מבין שיש פה עולם תוכן שלם, שיכנס לכל חלק בתעשייה, ואותו דבר אני אומר, גם לגבי הבלוקצ'יין, וגם לגבי פרויקטים של קריפטו, אני לא רואה מצב שבשנה, 5 שנים יותר הקרובות, כל העולם הפיננסי, באיכשהו מתנהל, אני לא אומר שכולו יעבור להיות במטבעות שאנחנו רואים היום, יכול להיות שזה יעבור הרבה מאוד אדפטציות, אבל להתנהל בתוך מרחב שהוא פומבי, שהוא ציבורי, שהוא מאפשר לך לדעת שלא עושים מניפולציות על הנכסים שלך, שהנכסים שלך הם שלך, ואתה יכול בפלאג אנד פליי לחבר אותם למאגרים שהם מאגרים גלובליים, או מאגרים שהם קולקטיביים, ואתה יכול מתי שאתה רוצה לנתק את האינפורמציה הזאת, ואתה יכול לחלק על ידי חוזים חכמים שהם בכלל לא מגע יד המאדם, אין שם אינטרסים, אין שם שיקולי רגש, יש שם פקודות מאוד מאוד ברורות שאומרות הבניין הזה השקיעו בו ככה וככה אנשים, הוא מתחלק לככה וככה אנשים, הזכויות יוצרים של הזמר הזה על השיר הזה מתחלקים ל4-5 אנשים, וזה ככה יתחלק, זה יקרה בסוף, אני רואה את זה כאילו ממש מול העיניים. וכשאנחנו משלבים את העולם תוכן של סמארט קונטרקט ושל decision making AI על סמארט קונטרקט, והיכולת ממש לנהל משמעותית אבל בניינים שלמים בכלכלה ובניינים שלמים בעולם התעשייה דרך השילוב בין השניים, שזה אומר עכשיו איזשהו agent AI שיודע להתחבר לסמארט קונטרקט שלך ולהפעיל אותו או לשנות אותו או לעבוד מולו ומול הקהילה ולקבל החלטות שאתה הגדרת לו על ידי סט פרמטרים, וגם ליישם משימות מהקמה של פול, סגירה של פול, הכנסה של כל מיני אלמנטים של פרויקטים צד שני או שלישי, תחשוב על עולם ה-NFT, בסדר? הגיעו כל החברות, הוציאו פרויקט לאור, איך מתקדמים הפרויקט קדימה, שאתה מכניס לזה AI שיודע להמשיך לייצר את הבנייה כל הזמן, יש פה איזשהו עניין מטורף של יכולת לקחת מחשב ולתת לו לקבל את ההחלטות הכי טובות והכי מנותקות מרגש עבור כל הקהילה, לראה זה חיבור שהוא קוסמי, כל המטרה של הבלוקצ'יין, בטח בהיבט של סמארט קונטרקט, זה לייצר איזשהו בסיס שהסכמנו עליו, ואז על פי הבסיס הזה יישק דבר בהמשך הדרך. וכשאתה בא ואתה אומר הפרויקט הפך להיות גדול מדי, נניח איתריום פתאום שווה טריליונים, יש השפעות של רגש של אינדיבידואל שהוא יושב על הברז, ואז בסוף הוא אומר אני אעשה מניפולציות שבסוף משנות את כוונת הקהילה בתחילת הדרך. כשאתה הולך מחשב ואתה נותן לו סט ברורות שממש בסוג של IGI כזה, שאתה נותן לו את לוחות הברית ואומר לו ככה הפרויקט הולך להיראות, והוא יושב על הבלוקצ'יין ויודע לעשות את זה, זה משהו שמייצר מציאות וערך שהוא מאוד מאוד טרסטבול עבור קהילה בעולם תוכן הזה, ואני חושב שיצמחו מהשילוב בין השניים פרויקטים מדהימים.
כן, אני מסכים לגמרי שהולכת להיות פה סינרגיה, אני חושב שהיא ככל הנראה ייקח לה יותר זמן על אחת כמה וכמה, כי צריך ליצור יותר את המאגר מידע,
נכון.
וזה משהו שבעצם נמצא בשלד של ה-AI, שצריך פה כמה שיותר אינפורמציה, כמה שיותר חוזים, כמה שיותר מתקפות והונאות ודברים מכל המגוון הרחב שיקרו, כדי שניתן יהיה ללמוד מהם ולהסיק מהם את הדברים החיוביים ביותר.
כשדווין ילמד לכתוב בסולידיטי, אז אנחנו נהיה במצב טוב.
בדיוק. אבל זה בהחלט אחד מהתחומים שאני יודע לומר גם מהקהל שהם שמים עליהם את העין ואת הלב. אני מהצד שלי תמיד נוקט אולי לא תמיד, כי אני לא שמרן ביחס להרבה אחרים, אבל אני נוקט בגישה השמרנית כלפי הטכנולוגיה ומשמעותיה, על אחת כמה וכמה, כי אני חושב שאנחנו בעידן התשתית. אנחנו בעצם היום בונים את השכבות, כמו שהאינטרנט בנוי על שכבות, ו-99% מהאוכלוסייה לא יודעים את זה בכלל, ככה הבלוקצ'יין בנויה בשכבות, ואנחנו בונים עכשיו את השכבה 0, שכבה 1, שעל גבן יגיע האדופשן שמגיע למיליארדים ולשימוש היומיומי ולהון תועפות של כסף שהולך לזרום פנימה ככל שנחליף את הכלכלה המסורתית, ובגלל זה אצלי, ואני מעביר את זה או משתדל להעביר את זה ככל שביכולתי במסלולים כמו בלוקצ'יין אקספרט, שאני באמת סולל לעומק חצי שנה של כל נדבך ונדבך בתעשייה הזאת, זה את החשיבות של העקרונות, לא רק של חוקים ופרוטוקולים שאתה שם בחוזה חכם במטרה ש-AI או לא AI יפעול על פיהם, אלא במשמעות הביזור בכל התהליך הזה, ואיך אתה כן צומח לסקייל מצד אחד, אבל מבלי לבצע את הפשרות, מה שמוכר כבלוקצ'יין טרילמה, על ההבטחה ועל הביזור, שבעיניי, אם בסופו של דבר אני מרדד את זה לאיזשהו בוטום ליין, אם אנחנו לא נשים לזה את הלב עכשיו, אם אנחנו נסתכל יותר מדי קדימה ונקפוץ כבר לבלוקצ'יין ו-AI ומה יהיה עוד 5 שנים איתם, אז בעצם אנחנו חוטאים למטרה, כי אנחנו תוך 10 שנים נגיע לאותה גברת בשינוי אדרת, פשוט יהיה לנו אליטות חדשות שישלטו במערכת בצורה שונה ונסתרת, כי פתאום לא הסתכלנו על התשתית,
על הביזור שלה.
בדיוק.
אתה אומר, קודם כל לשים כעיקרון מנחת כוונת המשורש, זה אומר הכוח בידינו ולא בידי ה-centralized power, ואני לגמרי מסכים איתך. ועוד נקודה שחשוב לציין, שבעוד בלוקצ'יין זה אמצעי יעיל אבל לא מסוכן, AI זה אמצעי יעיל אבל מאוד 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 מסוכן. אנשים צריכים לפתוח את העיניים. אגב, זה, אתה יודע, פודקאסט שאני מניח שבכלל חובבי טכנולוגיה מתחברים אליו, אבל מה שקורה היום כבר עכשיו עם האופן שבו עושים מניפולציות לסרטונים, וזה רק נדבט אחד וכולם יודעים שאני יכול לתאר עוד 100.
אולי זה בכלל מניפולציה.
נכון, ממש ככה. לכן בלוקצ'יין זה גם איפשהו התרופה לדבר הזה, כי אותנטיפיקציה של יוזר, או היכולת של יוזר לשלוט מהמקום הזה, יכול מאוד להיות שבקונסטלציה כזאת או אחרת, זה הדבר היחיד שייתן לך את הטראסט, שאתה רואה משהו מהיוצר שלו, ולא ממישהו שעשה 1,000 מניפולציות על הקול שלו, ועל איך שהוא נראה בדרך.
לגמרי. טוב, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, יותר קשורה באמת בחצי שנה האחרונה, שזה בלתי נתפס, שזה עוד שנייה חצי שנה, זה כאילו לא נופל הסימון, וזה בעצם התקופה של המלחמה. הרי קרה פה משהו שהוא, אתה יודע, קצת מצחיק, אפשר לומר, שמצד אחד בשבעה באוקטובר קיבלנו לא פטיש 5 על הראש, אלא טרקטור דרס אותנו ועשה את מה שהוא עשה, אבל מהצד השני, השבעה באוקטובר גם היה תאריך שביטקוין התחיל לעלות, ובעצם לשלוח את תעשיית הקריפטו והביטקוין לעידן חדש. רציתי לשאול בעצם איך המלחמה השפיעה, אולי אפילו גם על נימבל, אבל בעיקר על, על רובדוב ומה שאתם עושים, מה הרגשתם, האם זה השפיע על לקוחות, על ספקים שאתם עובדים איתם, מה עשיתם בפעילות של המלחמה וכל מיני דברים כאלה, כי אני חושב שזה באמת גם כן של איזה משקל.
מאוד, שמע, קודם כל זה שאלה מדהימה בעומק שלה, כי אנחנו מסתכלים על הדברים רגע ברובד הכי אישי, הדיסוננס הזה שאתה חי בו כיזם, שפתאום הסטארט-אפ שלך, הכלכלה שאתה חי בה, העסק שלך מצליח, ובאותה נשימה המדינה שלך קורסת, איפה אתה שם את עצמך מבחינת מדד העושר האישי. וקראתי לפני איזה יומיים וחצי איזה כתבה על זה שישראל גם בתקופה הזאת ירדה רק מקום אחד בדירוג העושר שלה. ישראל זה אחת המדינות הכי מאושרות ב-OECD, ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? איך כאילו יכול להיות? אחרי כל מה שעברנו פה בחצי שנה האחרונה.
כי הם שאלו את זה לפני אוקטובר.
לא. האמת ששאלו את זה ממש עכשיו, בתקופה האחרונה, ואני אומר לך, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי בסוף יש רק מילה אחת שמגדירה את היכולת הזאת שלנו כאומה, להתגבר מעל האתגרים הכמעט בלתי אפשריים האלה, וזה חוסן. ואני חושב שחוסן זה מה שצריך גם כישראלי וגם כמי שחי בעולם הקריפטו. אתה צריך חוסן ואמונה אמיתית בצדקת הדרך, וזה רגע איזשהו מיקרוקוסמוס של האירוע הזה, מבחינת איך אני תפסתי את זה ברמה האישית. אז היה לי את החוסן שנתיים לפני כן להכיל את כל הנפילות בשביל שהביטקוין בסוף יעלה ויקח אותו כלכלה למעלה. אני מאמין שכל נפילות שנפלנו פה, יש לנו את היכולת כתעשייה ישראלית לבחור, לקחת את זה ולהפיק מזה לקחים, שיהפכו את החברה הישראלית בסוף מחר בבוקר, לחברה חזקה יותר, טובה יותר, שדעת ללמוד מהטעויות שלה, יודעת ללמוד מזה שפילוג לא מוביל אותנו לשום מקום, וברמה המקצועית, התקופה הזאת של המלחמה הייתה נוראית, זאת אומרת, אור, אחד השותפים שלנו, היה 4.5 חודשים במילואים, לא יכולנו לדבר אליו, איתו בכלל, הוא היה כזה חצי בתוך עזה, חצי בחוץ כמגד של גדוד מילואים לוחם. אני הייתי פעם במילואים בשטח, הרבה מאוד בבתי החולים, פעם במילואים אצל החבר'ה שלי באזורים בעזה, פעם בגיבושים והכשרות לסיירת גבעתי, כל פעם איפה שאחת ידעתי, וכאילו זה הפך להיות מרכז הכובד, ופתאום מה קורה עם הביזנס. אז גם בנימבל עצמה, חברה שאני מנהל היום, היו לי כמעט 7 עובדים שהם קצינים בקבע שהיו במילואים, ברובדו רוב הראש שלנו היה סביב הדבר הזה בחודשיים שלושה הראשונים, ותוך כדי זה היינו צריכים גם להקים כל מיני פרויקטים ולעשות טריידינג, זה היה קשה בטירוף, אבל בסוף בפרספקטיבה של יזם, אני חושב שזה עוד משהו שכשעברת אותו וצריכת לעבור אותו בהצלחה, שנותן לך לארגז הכלים סט של התמודדויות, שלא בטוח של יזם אחר יצא לחוות, וזה ניסיון אדיר של פתאום ממקום שיש לך 12 או 17 עובדים, לעבוד עם 3 ולדעת איך לתמרן ולהמשיך לעשות את הדברים, ולדעת למרכז את הדברים החשובים ולנקות רעשי רקע, שאני אומר לך, אני היום יודע להעביר לעצמי קורס בבית ספר, איך לבחור בין עיקר לטפל בחברה. עד אז אתה פתאום עושה הכל, מתעסק בהכל, יש לך את העובד הזה, יש לך את העובד הזה, יש לך את העובד הזה, ואז כשפתאום כולם הולכים למילואים, אתה נשאר עם 3, אתה פתאום שואל את עצמך בפעם הראשונה בדרך שלך, מה חשוב? במה אני מתעסק עכשיו? ובזה אתה מתעסק, ואם בחרת נכון, אז גם הצלחת לשרוד, אז זה לפחות משהו אחד חיובי, מכל הדבר הזה שקרה פה, ואתה יודע, נצל את ההזדמנות הזאת להגיד, שאני חושב שכולנו בטוחים שהתקופה הזאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לכל העם, ואני שולח פה גם מחולי החלמה לכל הפצועים שלנו בבית חולים שאני מבקר הרבה מהם, וגם להגיד לכל מי ששומע אותנו, תהיו אופטימיים, יש כאן דור חדש מדהים שחווה את הקושי ואת המכה הזאת על הבשר, ואנחנו נבנה פה מדינה שיש לה את היכולת בתפיסה להיות בדיסנטרלייז, ולהכיל רשת משותפת שכל אחד חושב משהו, אבל בסוף היא מאוחדת.
אמן ואמן, מילים כדורבנות, באמת מחזק, ותכננתי להוסיף איזה שאלה על, על איזה טיפ יש לך לאנשים, אבל נראה לי שכבר לאורך הפרק נתת כבר כל כך הרבה טיפים שאין מה עוד להוסיף. מי שכן רוצה לעקוב אחר הפעילות שלך, איפה אתה מעדכן, לינקדין, פייסבוק, מה, איפה אפשר למצוא אותך, כמובן שהלינקים גם יהיו בתיאור הפרק.
אז יש לנו את הלינקדין, גם שלי האישי, שבדרך כלל שם אני מעדכן יותר בעולמות שהם טרדישנל, פחות בקריפטו, אנחנו מסתמכים עליך, אבל שם אנחנו, כשנצא עם פרויקטים גדולים בחצי שנה הקרובה, יש לנו 2 כאלה לפחות, כדאי להישאר מעודכנים, פרויקטים שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בהם גם, אנחנו נעדכן כמובן בלינקדין ובכל שאר הרשתות החברתיות.
מדהים, זיו, תודה רבה.
תודה לך, כיף להיות פה.